כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור ערן אמסלם, ראש התוכנית לתקשורת פוליטית במחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך דוקטור אמסלם, ותודה, תודה שאתה איתנו.
תודה על הזמנה, כיף להיות פה.
אנחנו שמחים, ערן. במחקר שלך, בוא נצלול ישר לעניינים. במחקר שלך עם דוקטור סטנגרו?
סטגנרו.
סטגנרו. Okay. מ-MIT, שפורסם ממש לאחרונה, אתם בוחנים את השפעת ידיעת העובדות על הכיתוב. קודם כל, כיצד בוחנים שאלה כזאת?
כן, אז אני אתחיל אולי בלהגיד מה המחקר הזה בכלל בוחן. והשאלה היותר גדולה היא, מה התפקיד של עובדות בפוליטיקה? כי יש איזו נטייה כזאת לחשוב היום, שבעידן של כיתוב, שבטח נדבר עליו היום הרבה, זה כבר לא כל כך משנה. לא כל כך משנה העובדות, לא כל כך חשובות העובדות. מה שמשנה זה המחנה שאליו אתה משתייך, והמנהיג או הבן אדם שמדבר, ואם זה מתאים לנטייה הפוליטית שלך, ולעמדות שלך, ולתפיסות שלך, ולקבוצות שאתה משתייך אליהן, או שלא. ואנחנו רוצים לבדוק אם הדבר הזה הוא באמת נכון. אם באמת ידע עובדתי הוא כבר לא חשוב, ואולי אנשים מסרבים בכלל ללמוד ומתעלמים, וזה בכלל לא משנה להם. או אם הם לומדים, איזה סוג של עובדות הם לומדים. כי ביחס לכל נושא, יש כל מיני נתונים, וכל מיני טיעונים, וכל מיני גם עובדות ממש אובייקטיביות שאפשר לבדוק אותן, שהן תואמות אולי יותר את הצד שלך ואת מה שאתה חושב, ועובדות גם יותר של הצד השני. ואז אם אנשים הם מאוד מוטים, אז הם יתעלמו ממה שלא נוח להם, כמו שבאמת הטענה הזאת של הכיתוב ושל המוטיבציה הפוליטית אומרת. ואז יקרו דברים לא טובים, נכון, הם רק יקצינו ויתרחקו מהצד השני, או שאולי אנשים דווקא קצת יותר פתוחים ומדויקים, וכן יש מקום ללמידה מכל מיני סוגים, ואז יקרו אולי גם דברים טובים.
תכף נגיע לממצאים שלכם,
כן.
אבל קודם אולי אנחנו צריכים לשאול מה זה עובדה. יש ויכוח על מה היא עובדה, נכון?
נכון. ויש גם מחקרים מהשנים האחרונות שמראים את זה, שהכיתוב הוא כבר לא רק בעמדות, ואפילו לא רק בתחושות ורגשות, אלא אפילו ביחס לעובדות. ויש באמת כל מיני מקרים כאלה מהשנים האחרונות של חוסר הסכמה בין ימין לשמאל, אפילו בנוגע למידע עובדתי, וזה יכול לקרות, אבל זה לא אומר שלעובדות כבר אין חשיבות, כי עדיין יש דברים שאפשר להסכים עליהם, וזה שיש שלא כולם מקבלים את העובדות כמו שהן, זה לא אומר שאין שום חשיבות לעובדות. האמת שבהקשר הזה אני יכול לחשוב על דוגמה, נניח מארצות הברית, אחד מהנושאים שם שגם יצא לי לחקור אותו באחד המחקרים שנדמה לי שנדבר עליהם היום, זה הנושא של הגירה בלתי חוקית. אז אחת השאלות שם, שלא יודעים את התשובה עליהם, זה כמה מהגרים בלתי חוקיים יש בארצות הברית. הרבה שנים דיברו על המספר של 11 מיליון, הם יודעים היום שזה הרבה יותר. כמה יש? יש 15 מיליון, 20 מיליון, 30 מיליון? זו עובדה חשובה שאף אחד לא יודע אותה. אז פה יכול להיות ויכוח, ואנשים שונים יביאו כאילו נתונים שונים או טענות שונות, אבל יש דברים אחרים שכן יש הסכמה עליהם, ושכן אפשר לבדוק אותם. למשל, כמה מעצרים בוצעו בגבול בשנה האחרונה. נתונים רשמיים כאלה של הממשלה. נתונים שקיימים. אז סתם, אני נותן את זה כדוגמה לעובדות מסוג מסוים שאפשר קצת יותר להתווכח עליהן, ועובדות מסוג אחר שפחות. ועדיין יש דברים שהם אובייקטיביים ושהם בדוקים ושהם מאמנים יותר מאשר דברים אחרים. אז כן יש לדבר הזה עדיין חשיבות, למרות שבשוליים אנחנו רואים שלפעמים יש ויכוחים אפילו על העובדות.
ובעיקר על הפרשנות שלהם.
על הפרשנות שלהם בטוח שיש ויכוח, כי זאת הפוליטיקה, נכון? זאת אומרת, מה המשמעות של איזשהו נתון מסוים, או מה צריך לעשות איתו, או מה המדיניות הנכונה כדי לשנות את המציאות. זה המהות של הדיון, בין ימין לשמאל ובין המפלגות השונות, אבל לפחות צריך להסכים, זאת אומרת, זו הנחת מוצא, נראה לי שרוב האנשים יכולים להסכים איתה, שצריך לפחות להסכים על איזשהו מצב בסיסי של עובדות, שאין הבסיס לדיון הערכי.
אני בשיחות שלי אוהב תמיד גם לפרש איזשהו מונח. ומונח שאתה בקיא בו מאוד, או תפיסה שנקראת politically motivated reasoning, או בעברית, הסברים מוטי פוליטיקה. כן. תסביר לנו, על מה מדובר.
כן, אז זה לקוח במקור ממחקר בפסיכולוגיה, תיאוריה כזאת שנקראת motivated reasoning, חשיבה שהיא מבוססת על מטרה או על מוטיבציה, ואנחנו יודעים שהדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד חזקה גם בפוליטיקה. בגדול מחלקים את האופן שבו אנשים מעבדים מידע ומקבלים החלטות ומגבשים עמדות, לרוב הם עושים את זה, זה קצת יותר מורכב מזה, אבל ככלל לאור אחת משתי מטרות אפשריות. יש את המוטיבציה האחת שהיא הרצון לדייק. זאת אומרת שכשאני רוצה עכשיו ללמוד על נושא מסוים, נניח נושא פוליטי ולגבש עמדה לגביו, אז אני יכול לעשות את זה בצורה כמה שיותר, אני רוצה להיות מדויק, אני רוצה להגיע למסקנה הכי טובה שאפשר להגיע אליה בהינתן הראיות הקיימות. ואז אני אהיה פתוח יותר גם למידע שסותר את מה שאני חושב. שהוא לא כל כך מתאים לי, אבל הוא כנראה מדויק ונכון. ומצד השני, יש את המוטיבציה הכיוונית, מה שנקרא, ובהקשר הפוליטי זה מוטיבציה שהיא תהיה אידיאולוגית, או מפלגתית, או אפילו ביחס לדמות מסוימת. ופה אתה לא מחפש להיות מדויק, אלא עוד לפני שהתחלת את התהליך של עיבוד וחיפוש המידע וקבלת ההחלטה, כאילו קיבלת החלטה מראש. ואתה מראש אומר שהעמדה שלי היא זאת, ואז כל עיבוד וחיפוש המידע נועד לשרת את הדבר הזה. אז אתה תתעלם ממה שלא נוח, ואם אתה תתקל במה שלא נוח, כי אין לך ברירה, אז אתה תתאמץ יותר להפריך אותו, ואם יגיע משהו שתואם את מה שאתה חושב, אז אתה מאוד מאוד בקלות תקבל אותו בצורה לא ביקורתית. אז כאילו, החשיבה שלך, אתה משתמש בכישורי החשיבה שלך, כדי לשרת, לא כדי להגיע למסקנה הכי טובה שאפשר, אלא כדי לשרת מטרה או מסקנה שכבר הגעת עליה מראש. והדבר הזה בפוליטיקה קורה הרבה, לפי הטענה.
וזה אומר שיהיו כאלה שיקראו רק הארץ, ויהיו כאלה שיראו רק ערוץ 14?
אז חיפוש מידע, זאת אומרת, חשיפה סלקטיבית היא חלק מזה. אתה תלך מראש לערוצי התקשורת, והיום גם לאנשי התקשורת ולעמודים שלהם, ולנניח בטלגרם או בטוויטר, או, שאתה יודע שיתנו לך מידע שתואם את מה שאתה כבר חושב. אז זה גם בחירה של איפה לצרוך את המידע, אבל גם מרגע שכבר נתקלת במידע, רוב האנשים, מה שנקרא, הדיאטת מדיה שלהם היא יחסית מגוונת בניגוד למה שנהוג לחשוב. אנשים מקבלים מידע מכל מיני מקומות, ועדיין הרבה מאוד אנשים מקבלים אותו מערוצי המיינסטרים, שנותנים להם מידע מכל מיני סוגים. ובתוך הדבר הזה אתה נתקל בדברים שמתאימים, וכאילו הולמים את המסקנה הזאת, ואז יהיה לך יותר קל לקבל את זה, וכשאתה תתקל במשהו אחר, אז נניח מעיתונאי, פתאום שאתה פחות אוהב, אז אתה תגיד, הוא לא אמין, והוא לא רציני, ואתה תגיד שבעצם נתקלת במשהו אחר, ואתה תמצא את הדרכים להפריך את זה, ותתאמץ יותר להפריך את זה, כדי שזה כדי לשרת את אותה מסקנה שכבר הגעת אליה מראש. אז יש איזו הנחה כזאת, יש המון מחקר על הנושא הזה, כבר לא מעט שנים, ויש איזו הנחה שהדבר הזה הוא כאילו זה נקודת מוצא, שזה קורה בצורה הזאת. אם ניקח את זה להקשר של עובדות, למחקר שעשינו, אז אם באמת הדבר הזה נכון, אז לא משנה איזה מידע אתה תציג לאנשים בנוגע לנושא פוליטי, הם רק ייקחו את מה שמתאים להם, יתעלמו ממה שלא מתאים להם, או שלא ישנו את עמדתם, או שאולי אפילו יקצינו. אם הדבר הזה נכון, זה מה שאנחנו נמצא. אבל אם האנשים הם קצת יותר פתוחים, קצת יותר מדויקים, אז הם ילמדו בצורה יותר מאוזנת, הם ילמדו גם מידע שסותר את העמדה שלהם, ואז התוצאה יכול, ואז השאלה היא, מה תהיה התוצאה, מה תהיה ההשפעה על העמדה שלהם?
בדיוק זה, כי אתם במאמר שלכם אומרים שהחוקרים שלפניכם בעצם לא הצביעו על קשר סיבתי בין עמדות פוליטיות לצריכת מידע. ואתם, הם הציגו מתאם, מה שנקרא קורלציה, אבל אתם כן הצלחתם להוכיח קשר סיבתי. איך?
כן, אז הרעיון הוא באמת, אם אני חוזר לשאלה הגדולה, מה התפקיד של עובדות? זו שאלה סיבתית, שאלה של השפעה. אם אתה מציג לאנשים עובדות, כמה מתוך זה הם לומדים, ואיך הלמידה הזאת משפיעה על העמדות שלהם. אז מחקרים קודמים, פשוט, בגלל שנורא נהוג לדבר על הרעיון הזה של מוטיבציה פוליטית, נכון, פוליטיקלי מוטיבייטד ריזנינג, אז יש איזו הנחת מוצא שעובדות כבר לא חשובות, אנשים מתעלמים ממה שלא נוח וכל מה שאמרנו. אבל זה מבוסס על מחקרים כאילו, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים הטכניים של זה, אבל בגדול, אם את רוצה לדעת שמשהו אחד משפיע על משהו אחר, זה הדבר הכי טוב לעשות כחוקר, זה לעשות ניסוי ולייצר שונות בצורה אקראית בין קבוצות, ביחס לאותו משתנה שאתה חושב שמשפיע. ולא עשו את זה קודם, אז הסברים כאלה שמבוססים רק על מיטעם, הם יכולים להיות מושפעים מכל כך הרבה דברים אחרים, שאנחנו לא באמת יכולים לעשות את ההבחנה.
במיטעם אנחנו לא יודעים מה משפיע על מה.
כן, וגם יכול להיות שסדר הוא הפוך, יכול להיות שאתה קודם כל עם עמדה מסוימת, ואז אתה הולך לחפש את המידע ולא ההפך. אז מה שאנחנו עשינו זה פשוט ניסוי. לקחנו מדגם, זה מחקר שנעשה בארצות הברית, לקחנו מדגם די גדול של אמריקאים, ובהקראי חילקנו אותם משתי קבוצות. שתי הקבוצות למדו מידע, אבל חלק למדו מידע על נושא פוליטי, ספציפית נושא שנוי במחלוקת ומאוד חשוב שם של פיקוח על כלי נשק. והצגנו להם הרבה מאוד מידע בנוגע לדבר הזה, מידע שהוא באמת שאי אפשר אני לא אגיד, אבל קשה יותר להתווכח איתו, כי הוא מידע בדוק ממכוני מחקר כאלה, או דו מפלגתיים, או ממש נתונים רשמיים, בנוגע לנושא הזה, ובקבוצת ביקורת מקבלים מידע שהוא לא פוליטי. זאת אומרת, הם גם עוברים את התהליך של הלמידה, כדי לראות שלא הוא זה שמשפיע, אבל מידע שהוא לא רלוונטי לנושא. ואז אתה מסתכל כמה הם למדו, ומה ההשפעה של הלמידה הזאת על כמה הם רוצים, על העמדה שלהם ביחס לנושא, הם רוצים שיהיה יותר או פחות פיקוח ממשלתי על כלי נשק. וזו בעצם הדרך לדעת את זה, כי אם אתה מקצה את זה באקראי, את הלמידה, את המידע הזה, ואתה אחר כך רואה הבדלים בין הקבוצות, אז אתה יודע להגיד שההבדלים האלה נובעים מהשונות הזאת שיצרת. אז זה בעצם הדרך שאנחנו עשינו את זה, ואנחנו מגיעים לתוצאות שהן באמת שונות ממה ש... מנקודת המוצא.
וספר לנו על התוצאות עכשיו.
אז אנשים פתוחים, אנשים לומדים. קודם כל, יכולנו למצוא שאנשים לא לומדים כי זה לא מעניין אותם, ואנשים לומדים די הרבה. חלק גדול מהציבור, כחוקרים, או כאנשים שמאוד מתעניינים בפוליטיקה, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את זה, אבל רוב הציבור לא מאוד מתעניין בפוליטיקה, בטח לא בפרטי הפרטים של כל מיני נושאי מדיניות. וכשאתה מציג להם את זה בצורה, כמו שאנחנו עשינו את זה, כזאת רצינית ובדוקה, ועם מקורות, ועם גרפים, ומשהו כזה, אז הם לומדים, ואפילו די הרבה. והם לומדים הרבה מידע שהוא גם סותר את נקודת המבט הראשונית שלהם. למשל, אם אני תומך בפיקוח על כלי נשק, אז לא יהיה לי כל כך נוח לדעת שרוב הציבור מתנגד לזה, או להפך. סליחה, אם אני מתנגד ורוב הציבור תומך, זה לא יהיה לי כל כך נוח. או אם אני תומך ופתאום אני מגלה שבעצם הבעיה היא לא חמורה כמו שחשבתי, כי יש נתונים שמראים שרק אחוז מאוד קטן ממקרי הרצח, הם נסים עם נשק בלתי חוקי, זה עובדה כאילו שהיא של הצד השני. אני עדיף, כאילו, לפי המוטיבציה הפוליטית, אני עדיף להתעלם מזה. ובפועל אנחנו רואים שאנשים לומדים, ואפילו הרבה עובדות משני הסוגים, ואז השאלה המרכזית, מה הלמידה הזאת עושה לעמדות שלהם? ואנחנו מוצאים שזה ממתן את העמדות שלהם. זאת אומרת, אתה נחשף למידע, לומד מידע מכל מיני סוגים, כולל מידע של הצד השני, וזה גורם לעמדה שלך להיות קצת קרובה יותר לצד השני. אתה בעצם, במקום להקצין כתוצאה מלמידע, אתה מתמתן. זה בעצם הממצא כאן, והוא סותר את הטענה הזאת של מוטיבציה פוליטית. זה אומר שזה לא קיים בהקשרים אחרים, אבל לפחות בהקשר של למידה, אנשים הם קצת יותר פתוחים וקצת יותר מדויקים ממה שנהוג לחשוב. זו לפחות הטענה שלנו במחקר הזה.
כלומר, אפשר לשנות עמדות פוליטיות בעזרת מידע.
זה שאפשר לשנות עמדות פוליטיות, אנחנו יודעים, זה לא קל, ואפשר לעשות את זה באמצעות מידע, בדיוק. זאת אומרת, הרעיון הזה שעובדות לא חשובות בפוליטיקה, אנחנו לא חושבים שהוא נכון. ויותר מזה, הרעיון שאנשים רק מחפשים את מה שתואם, את העמדה שלהם, ומתעלמים, ואז תציג להם מידע, זה לא ישנה, ואולי זה אפילו יגרום להם להקצין. אז לא, זה משנה, ואפילו משכנע, ואפילו מזיז. אם נחשוב על שני צדדים של הדיון, ואתה כאן, ונחשפת לקצת עובדות מפה, ולמדת אותן, אז אתה קצת זז לכיוון שלהם, במקום לברוח קרוב יותר לקצה בכיוון שלך.
וזה מה שאתם אומרים, שזה גם מקטין כיתוב, נכון?
כן, זה בעצם הממצא. אם נחשוב על איזשהו רצף, אז אנשים כתוצאה מהלמידה זזו קרוב יותר למרכז, כלומר קרוב יותר לצד השני של הדיון, ולא קרוב יותר לקצה, בצד שלהם, שהם כבר התחילו בו. שזה בעצם הפחתה של כיתוב מסוג מסוים, כיתוב אידיאולוגי, זה בעצם, אם נסתכל על רצף של נניח ימין ושמאל, או ליברלי שמרני, ביחס לסוגיות מדיניות שונות, אז אתה יכול להיות מאוד קרוב לקצב, לקצוות, או שאתה יכול להיות קרוב יותר למרכז. אנחנו מוצאים התמתנות, זה בעצם הפחתה של כיתוב מהסוג הזה. זה אחד מהסוגים של כיתוב.
אבל כיתוב זה טוב. כיתוב זה נשמת אפה של הדמוקרטיה. לא, אנחנו מתווכחים, אנחנו זה. ואתם אומרים שמידה מסוימת של כיתוב היא טובה, אבל כיתוב קיצוני, אתם אומרים שעלול לפגוע בדמוקרטיה.
נכון, אז אנחנו ממש מתחילים את המאמר עם זה, כי זה משהו שהיה חשוב לנו לומר, וחשוב גם כזה להסיר אותו מהשולחן, מהדרך כבר מההתחלה. כי כל הדיון הזה בשנים האחרונות, כל כך הרבה אנשים חוקרים כיתוב, ויש איזה הנחת מוצא כזאת שזה דבר רע, שחייבים לעשות הכל כדי להיפטר ממנו. ואני לא בטוח שזה נכון, וגם הרבה אנשים לא באמת חושבים שזה נכון, אלא חוסר הסכמה הוא לא רק שהוא אפשר לסבול אותו, הוא דבר רצוי. היינו רוצים שיהיו קולות שונים, היינו רוצים שיהיה חוסר הסכמה, שיהיה ויכוח, שההחלטות שיתקבלו יהיו יותר לגיטימיות, כי שמענו את כל הצדדים, שיקחו בחשבון או ישלבו שיקולים מכל מיני כיוונים, אלה דברים טובים. הבעיה מתחילה כשזה מגיע לאזורים הקיצוניים של הכיתוב, לאזורים שבהם הימין והשמאל כל כך רחוקים אחד מהשני, לא מסכימים על כלום, וממש שונאים אחד את השני, ולא באים במגע אחד עם השני, ואז כבר אנשים ממש מתחילים לפתח לא יודע, הרגלים לא טובים, ולהתרחק חברתית, וגם בפוליטיקה, פתאום הימין והשמאל, וזה דברים שקורים, לא רק בישראל, פתאום הפוליטיקאים הם כל כך לא אוהבים אחד את השני, בין אם באמת ובין אם כהצגה כזה כלפי חוץ, שהם כבר לא עובדים ביחד, הם עסוקים בלריב אחד עם השני, במקום לפעול ביחד לרווחת ולטובת הציבור. אז כשזה מגיע למקומות האלה, אנחנו בבעיה, אבל עצם הרעיון של חוסר הסכמה בין ימין לשמאל, זה לא בעיה. זה המהות של החברה ושל הפוליטיקה ושל הדמוקרטיה.
טוב, עוד נגיע לשאלה של הפוליטיקאים לעומת הבוחרים, אבל אני רוצה לשאול, אוקיי, אז למה זה... אני מבין שזה לא טוב לחברה, אבל למה זה רע לדמוקרטיה?
למה רע לדמוקרטיה?
כיתוב קיצוני.
אפשר ללכת לציבור ואפשר ללכת לפוליטיקה עצמה. למשל, אם הציבור מתחיל, אם אנשים ממחנות פוליטיים מנוגדים מתחילים כל כך לסנוא אחד את השני, וממש לא לבוא במגע אחד עם השני, אז קורים דברים לא טובים ברמה ממש החברתית. יכולים לקרות דברים כמו למשל אפליה אפילו, או ירידה באמון במוסדות. ציניות וניקור, ירידה בהשתתפות בפוליטיקה, פתאום אנשים לא ילכו להצביע, כי מה זה משנה? כולם, לא יודע, אותו לא רוצה להגיד מה. כאילו, מה זה משנה? כי הכל, כל האופציות גרועות. אז אם אנשים לא יוצאים להצביע, זה דבר ששלטון העם מתקיים בצורה פחות טובה. אז אפשר להסתכל על הדבר הזה. וגם ברמה של הפוליטיקה, מה שהזכרתי קודם, שהדברים נתקעים, הדברים לא זזים, כי פתאום במקום לעסוק באיזשהו, לא יודע, נושא שיכול לקדם את הרווחה של כולם, עסוקים בלריב, ברשתות חברתיות, או באיזה רעיון בטלוויזיה, ולצעוק ולקלל, וכל אחד שמראה כמה הוא צודק, במקום ממש לעשות דברים שיכולים לקדם את החברה. אז זה דברים לא טובים שיכולים לקרות. בביטויים הקיצוניים של זה, שוב, זה לא שחוסר הסכמה הוא דבר. בביטויים הקיצוניים שלו, הדברים נתקעים, ואנשים מתנתקים, ומתנקרים, וזה דבר שאני חושב שרוב האנשים הסכימו שהוא לא טוב.
מאמר אחר. שלך עם קבוצה של חוקרים, אתם שואלים האם שיח חוצה מפלגות מקטין עוינות בין הצדדים השונים. מה מצאתם?
טוב, אני יכול אולי להגיד שמדברים על הנושא הזה של כיתוב והקצנה ועוינות וכולי, ויש לו כל מיני מקורות, ובין היתר המקורות האלה הם תקשורת, ואני כחוקר תקשורת, כשאומרים תקשורת, הרבה פעמים אנשים חושבים ניוז, חושבים פרס, מידיה, כאילו, שזה רק תקשורת מתווכת. כלומר, חדשות, רשתות חברתיות, טלוויזיה וכן הלאה. אבל תקשורת במובן של קומיוניקיישן, של כל תהליך תקשורת, גם שיחה בין אנשים היא תקשורת.
בוודאי.
כן. זה עכשיו כאן מצולם ומשודר, אז גם וגם, אבל כששני אנשים מדברים בשולחן שישי, כשמשפחה יושבת ומדברת על פוליטיקה, או כשכמה קולגות יושבים בעבודה ומתחילים לדבר על מה הם חושבים, על מה שקרה אתמול, או מה צריך לעשות ביחס לכל מיני סוגיות, זה גם תקשורת, פשוט תקשורת בין אישית. והעמדות הפוליטיות שלנו והתפיסות הפוליטיות שלנו מתעצבות בתוך ההקשר החברתי הזה. לא דבר חדש, כבר הרבה מאוד שנים חוקרים מראים את הדבר הזה. ומה שאנחנו שואלים במחקר הזה, וזה תחום מחקר כזה שבשנים האחרונות יותר ויותר אנשים מסתכלים עליו, זה איך היחסים החברתיים שלנו, וספציפית השיחות שלנו על פוליטיקה, איך זה מעצב את הערכות הפוליטיות והתפיסות הפוליטיות שלנו, וספציפית את הנושא הזה של כיתוב. פה אנחנו מדברים על כיתוב רגשי. כלומר, אם קודם דיברנו על חוסר הסכמה אידיאולוגי, שלא מסכימים ביחס, נניח, ליותר או פחות פיקוח על כלי נשק, וזזים לקצוות, אז פה אנחנו מדברים על יחסים בין קבוצות. מדברים על יחס של מידת העוינות והשנאה, וממש המרחק החברתי שאנשים מרגישים בינם לבין המחנה הפוליטי היריב. בארצות הברית זה יש שתי המפלגות, ובמקומות, במערכות רב מפלגתיות כמו ישראל, זה הרבה פעמים מדברים על זה בהקשר של גושים. ואז השאלה, כשאני מדבר עם אנשים, וספציפית עם אנשים במחנה השני, זה טוב, זה לא טוב, אולי אני מדבר איתם ומתעצבן ושונא אותם יותר, או שאולי אני מדבר עם בן אדם מהצד השני, ומגלה בעצם שהשד לא כל כך נורא, ושהוא לא כל כך קיצוני כמו שחשבתי, ושבעצם זה בן אדם, כמוני, שיש לו, שהמדינה חשובה גם לו, ושיש לו גם ערכים ועקרונות, ושאולי אפילו חלק ממה שהוא אומר נשמע לי פתאום הגיוני, כי לא שמעתי את זה עד עכשיו. אז זה בעצם מה שאנחנו בודקים. האם השיחות האלה עם הצד השני מגבירות ומפחיתות את התחושות של העוינות כלפי המחנה כולו?
ואתם מוצאים שהיא מפחיתה, שהשיחות האלה מפחיתות את העוינות.
נכון.
ואז אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת מטריסה, כי האם אלה שנכנסים מלכתחילה לשיג ושיח עם הצד השני, הם לא כאלה שהם מלכתחילה פחות עוינים לצד השני, פתוחים יותר לשכנוע וכולי.
כן, אני חושב שזה מטריס, אני חושב שזו שאלה מאוד חשובה ובסיסית, כי... כן, כי זה נורא חשוב מי הם האנשים שמלכתחילה מסכימים לעשות את זה. אם היה מדובר באיזשהו מיעוט קטן של... אם הרוב היה... רוב האנשים היו מאוד לא סבלניים ולא משוחחים ולא מוכנים לשמוע על הצד השני ומאוד קיצוניים ומצביעים למפלגות קיצוניות והיה איזה מיעוט קטן שמסכים, גם אז לדעתי זה היה חשוב לדעת את זה ולחשוב איך ליצור יותר מזה. אז היינו אולי קצת יותר, אומרים הממצאים האלה הם אולי לא כל כך חשובים ויכולת ההכללה שלהם היא קצת יותר נמוכה, אבל רוב האנשים הם כן פתוחים לדבר הזה.
כן.
ויש כאלה שלא, ואז נשאל את השאלה, אלה שלא, מה כאילו אפשר לעשות? כלומר, זה שלא כולם, זה לא בהכרח, אני חושב, מפחית מהחשיבות של הדבר הזה. באמת, אם ניכנס לזה גם בהקשר של ממש מחקר שעושה את זה, אז באמת אם אתה עושה, זה גם שאלה של איך אתה אוסף את הנתונים, ואם אתה מלכתחילה הולך לאנשים שהסכימו להשתתף במחקר מהסוג הזה, והסכימו, וזו באמת בעיה שאנחנו גם נתקלים בה. כאילו, אנחנו עובדים על הדברים האלה, ואתה נותן לאנשים במעבדה או בשיחת זום, או לשוחח עם מישהו מהמחנה השני. ואז השאלה, מי הם האנשים שבכלל מסכימים להשתתף במחקר מהסוג הזה? אז אנחנו נתקלים בזה, אבל זה לא, אני לא חושב שזה מפחית מהחשיבות של הממצאים האלה, ואנחנו כן רואים שלמשל במחקר הזה, שעשיתי עם שותפים מקנדה, אתה לוקח מדגם מייצג, ואתה שואל אותם על ההרגלים שלהם, ואתה רואה שאנשים מכל מיני קצוות האוכלוסייה, ומכל מיני תתי קבוצות, כן מסכימים לשוחח עם הצד השני, וכאילו אותה השפעה ממתנת קורית בקרב קבוצות שונות. אז...
קודם השתמשת במונח כיתוב רגשי. אתה כפסיכולוג ואיש תקשורת.
חוקר תקשורת.
חוקר תקשורת, אבל בהכשרתך אתה גם... טוב, אני מגלה פה אולי סודות. אתה תוכל להסביר לנו את המונח הזה כיתוב רגשי, ולהגיד לנו מה גורם לכיתוב רגשי?
כן, אז איזשהו זה מפנה כזה בכל הספרות של, בכל המחקר שעוסק בעמדות פוליטיות, וספציפית בכיתוב פוליטי, כי לאורך כל השנים דיברו על זה בהקשר של אידיאולוגיה. מה זה להיות קיצוני? זה להחזיק בעמדה הכי ימנית או הכי שמאלנית, ביחס לכל מיני סוגיות, או להצביע למפלגות שהן הכי כאן או הכי כאן. ולפני כמה, כבר כמעט 15 שנה, יצא איזה מאמר כזה, של איין גר ושותפים, שנקרא Affect Not Ideology, שאומר שכשאתה מסתכל על... על הפוליטיקה, ואתה מבין את היחסים בין אנשים ובין קבוצות, אז אתה לא צריך או יכול שלא להסתכל רק על עמדות אידיאולוגיות, אלא גם על ההשתייכות הקבוצתית של האנשים. כי אנשים מגדירים את עצמם במידה רבה על סמך הקבוצות שהם שייכים אליהן, וזה יכול להיות קבוצה אתנית, משהו דתי, זה יכול להיות מגדר, זה יכול להיות לאומי, זה יכול להיות כל מיני דברים, ובין היתר גם הקבוצה הפוליטית. וככל שעובר הזמן, אנחנו רואים שאנשים יותר ויותר מגדירים את עצמם על סמך ההשתייכות שלהם לאיזשהו מחנה פוליטי כזה או אחר. והדבר הזה גם מייצר, בטח, יש לזה הרבה סיבות, כן, אבל בטח בסביבה התקשורתית והפוליטית של היום, מייצר גם איזושהי עוינות, איזושהי חשיבה כזאת של אנחנו והם, של הקבוצה שלנו, המחנה שלנו, לעומת המחנה השני. וכיתוב רגשי קורה כשאנשים מתחילים מבחינה לא אידיאולוגית ולא חשיבה מעמיקה על הנושאים, אלא מבחינת התחושות שלהם, הם מרגישים מאוד טוב ובנוח עם הקבוצה שלהם, ומאוד רע ולא בנוח עם הקבוצה השנייה. במילים פחות יפות זה כשאנשים שונאים אחד את השני, ולא אחד את השני, את המחנה השני בעצם. כאילו כיתוב שמבוסס על רגע שלילי כלפי מחנה פוליטי יריב.
ואתם אומרים שלא רק בשיחה אישית או בין אישית, יש אפשרות להקטנת הכיתוב, אלא גם ברשתות.
שיחת אונליין קראנו לזה.
כן.
זהו, באמת שזו הבחנה שחשוב לעשות אותה, כי הרשתות החברתיות, זה גם דיון שלם שאין לו תשובה במחקר, לגבי מה הרשתות החברתיות עושות למידת הכיתוב. האם אחראיות או מרכזיות או בלעדיות, או לא בלעדיות, אבל כמה אחריות יש להן לתופעות האלה. אבל זה יהיה כשאתה למשל גולל בפיד שלך, ואתה רואה כל מיני סיפורים על פוליטיקה, זה משהו אחר. אנחנו מדברים על שיחה, על כאילו תקשורת בין אישית. כלומר, אתה יכול לשוחח על פוליטיקה עם מישהו פנים לפנים, נניח בבית או במקום העבודה, אבל אתה גם יכול לעשות את זה באמצעים מטווחים, טכנולוגית, בוואטסאפ, בזום, דברים כאלה. אז אנחנו אומרים שאנשים עושים היום גם את זה וגם את זה, ובודקים את ההשפעה של כל אחד מהם, ואנחנו מראים ששיחה עם הצד השני, גם פנים לפנים, וגם באמצעים מטווחים, מפחיתה את העוינות כלפי המחנה, בעצם. אם נחזור רגע למתח הזה שדיברתי עליו קודם, במקום לגלות כמה הם נוראים ולהתעצבן ולסנות אותם אפילו יותר, לרוב, זה לא כולם תמיד, אבל בממוצע ההשפעה שקורית זה שאנשים מגלים שמדובר בבן אדם, והסטריאוטיפים והדעות הקדומות שיש להם, לא בכך כולם נעלמים ברגע, אבל קצת מתרככים. ופתאום אנשים מגלים שהשד לא כל כך נורא. הם לא קיצוניים כמו שחשבנו, וקצת מתקרבים אליהם מבחינה רגשית. בעצם זה דבר טוב, ואני הייתי אומר, אם כאילו לסכם את הנקודה הזאת, היינו רוצים אולי אפילו, כדי, אם המטרה שלנו היא להפחית כיתוב רגשי, וזו תופעה לא טובה שקורית, בטח בעוצמות שהיא קיימת היום, אז לעודד שיח חוצה מחנות, זה דבר שאמור לעזור.
אחד הניסויים המעניינים שעשיתם, היה לחזור לאותם נשאלים פעם נוספת, ולשאול אותם לגבי השפעות השיח על עמדות פוליטיות. כלומר, את אותם נשאלים עצמם, מה שאנחנו קוראים פאנל.
נכון.
נכון? ספר לנו טיפה על הניסוי הזה, ומה כן, מה הממצאים שעלו.
אז הממצאים הם אותם ממצאים, ופשוט אנחנו מראים שזה מחזיק לאורך זמן. וזה, האמת שזה מחבר אותי לאיזושהי בעיה גדולה יותר, שמתחילים להבין אותה במחקרים, אני הייתי אומר במדעי החברה בכלל, אבל בתחומים שאני קרוב אליהם, שאנחנו מדברים עליהם פה, של תקשורת ומדע המדינה ופסיכולוגיה והאזורים האלה, אתה רוצה לדעת איך גורם מסוים משפיע על עמדות של אנשים. אז אתה או שואל אותם בסקר, או עושה ניסוי, ונניח שראית שיש השפעה. נגיד שנתת לאנשים בניסוי לשוחח עם מישהו מהצד השני, ואתה מגלה שמיד בתום השיחה הזאת, הערכות בקבוצת הניסוי היו חיוביות יותר, מאשר בקבוצת הביקורת שלא שוחחה, או ששוחחה עם מישהו מהמחנה שלהם. זה כשלעצמו דבר שמאוד יפה וחשוב להראות אותו. אבל מה אם דקה אחרי שהבן אדם סיים את השיחה, הוא יצא, הזין לרדיו לאיזה תחנה שהוא אוהב, והרמות חזרו למעלה ברגע. או שהוא פשוט שכח. או שהוא שוחח עם מישהו אחר. אנחנו לא יודעים אם זה מחזיק מעמד. כאילו, והיינו מאוד רוצים לדעת אם ההשפעות של תקשורת המונים, בין אישית ובכלל אחרות, הן השפעות שהן לאורך זמן. אז יותר ויותר מחקרים עושים את זה. או שעושים ניסוי עם פולו-אפ, כלומר, אתה נניח עושה שיחה, נותן לאנשים, וזה גם דברים שיצאנו לעשות, מודד את התוצאה של השיחה מיד, ואז מבקש מאנשים לחזור, למלא עוד שאלון, או אפילו לחזור למעבדה, או שאתה יוצר איתם קשר בדרך אחרת, נניח אחרי שבוע, שבועיים, חודש, ואתה בודק אם זה עדיין שם. נניח במחקר שתיארנו קודם, אם לי, אז חזרנו לאותם אנשים אחרי, שאני כבר לא זוכר, אחרי נדמה לי חודש, ורצינו לבדוק האם ההתמתנות הזאת בעמדה, כתוצאה מלמידה של עובדות של הצד השני, עדיין קיימת. והיא עדיין קיימת, אמנם האפקט יותר קטן, כי יש איזושהי דעיכה טבעית, כן. אבל זה עדיין קיים. אז אתה מראה, לא רק שזה קיים, אלא זה אפילו קיים חודש. אז מה שאנחנו עושים כאן, אז גם אפשר לעשות פולו-אפ, כזה פשוט מדידה נוספת של התוצאה שמעניינת אותך, או מחקר פאנל, ופה ספציפית, אחד מהסקרים שעשינו, היה סקר עם שלושה גלים, כלומר, חזרנו לאנשים שלוש פעמים, לאותם אנשים, בהפרשים של כמה שבועות, האמת שגם זה כבר היה לפי כמה שנים, לא זוכר, אבל כמה שבועות, ואז אתה בודק קודם כל עם אפקט שצפית בו בנקודת זמן אחת, מחזיק מעמד כעבור איקס זמן, ואתה גם יכול לראות עוד דברים, אתה יכול לראות איך המדידה שלך של, נניח של שיחה, של תדירות שיחות עם המחנה השני, בנקודת זמן מסוימת, איך היא מנבט את הכיתוב הרגשי, לא רק באותה נקודת זמן, אלא גם בנקודות הזמן הבאות. אז יש כל מיני פעולות שם, סטטיסטיות שאפשר לעשות, ואתה יכול להיות ככה יותר בטוח שזה אמיתי, ושזה גם חזק ומחזיק מעמד. ואנחנו מראים שכן.
כן. ואת המחקר הזה עשיתם בקנדה, כמו שסיפרת לנו. אפשר להשליך את הממצאים בקנדה על ישראל? על החברה שלנו?
כן, אז זה גם ממש מחזיר אותי לנקודה קצת יותר רחבה, של מה, כמה אנחנו יכולים ללמוד ממחקר אחד, באופן כללי. בטח מחקר שנעשה במדינה אחת, יחסית ייחודית, כמו קנדה. האמת שבשיעורים ובקורסים, אחד מהדברים הראשונים שאנחנו מדברים, שאני מדבר עליו עם סטודנטים, זה להיזהר מאוד ממשפטים כמו כותרות כאלה שאנחנו רואים בעיתונות, כמו מחקר הוכיח, מחקר מצא, כי מחקר אחד יכול להוכיח כל דבר, אולי הוא מאוד ייחודי ושונה, אולי הוא מחקר לא טוב, אולי המתודולוגיה שלו לא טובה, אולי המתגם לא, זאת אומרת, יכולות להיות בעיות עם מחקר אחד. אני חושב שהדברים מתחילים להיות מעניינים ורלוונטיים, כאילו אם אנחנו חושבים על המדע כאיזשהו מאמץ מצטבר לאורך זמן, שהרבה אנשים שונים עושים דברים דומים בתקווה, ואז אפילו מגיעים לתוצאות דומות, אז אתה יכול להיות הרבה יותר בטוח בתוקף של המסקנות שלך. ויצא לי האמת השנה לכתוב פרק לספר, ספר שעוסק כולו בכיתוב רגשי, וכל חוקר כזה מהעולם כתב פרק שסוקר את כל מה שידוע עד לאותה נקודת זמן, עד לקיץ האחרון אני חושב, ביחס לשאלה. אז אני עסקתי בתקשורת בין אישית, בשיחות, מה שדיברנו עליו עכשיו, וכיתוב רגשי, ואספתי את כל מה שיכולתי למצוא עד אותה נקודת זמן, ובאופן מעניין, שלא קורה המון במחקר, התוצאות מאוד מאוד עקביות. כלומר, עושים את זה במדינות שונות, ועושים את זה בשיטות שונות, בסקרי פאנל, בסקרים כאלה חד פעמיים, בניסויי מעבדה, בניסויי אונליין, כזה בהתכתבות, בווידאו. ולא משנה איך אתה עושה את זה, אתה מגיע לאותה תוצאה של התמתנות, של לדבר עם הצד השני, גורם ליחס רגשי קצת יותר חם כלפי אותו מחנה. וספציפית בישראל, האמת שאנחנו עובדים עכשיו, יש לי דוקטורנט בשם עומר בן שמחון, שעבודת הדוקטורט שלו, שעכשיו עשינו כבר ניסוי אחד, ויש עוד אחד שהוא עכשיו בפיילוטים, ועוד כל מיני שמתוכננים, שאנחנו נותנים לאנשים לשוחח ובודקים השפעות על כיתוב כאן בישראל. עד כל התוצאות מאוד מעניינות קודם כל, ובאותו כיוון. זאת אומרת שהקצנה לא קורית, ואם כבר קורה משהו, זה שכנוע, זה התקרבות לצד השני.
אוקיי, יש מאמר חדש יחסית שלך ושל דוקטור אלון צויזנר מאוניברסיטת חיפה. אתם מבחינים בין עמדות קיצוניות של הפוליטיקאים לבין סגנון דיבור קיצוני, ואתם אומרים שעמדות קיצוניות יש גם משמאל וגם מימין.
כן, אז זה מחקר כמו, נדמה לי כל המחקרים שיצא לי לעשות עד היום, או כמעט כולם, שהוא מחקר השפעות. כלומר, כמו שבמחקר הראשון שדיברנו עליו היום, אז אמרנו איך עובדות משפיעות על קיצוניות עמדה, ועכשיו אמרנו איך שיחות משפיעות על כיתוב רגשי. אז גם כאן בדקנו מתוך הנחת מוצא שהאליטה הפוליטית, מה שנקרא, הפוליטיקאים עצמם והמפלגות הקצינו מאוד, אז בואו נבדוק איך זה משפיע. זה מחקר של השפעה, זה לא מחקר שבודק מה יש בעולם. אז אני לא יודע להגיד אם יש יותר קיצוניות ביחס לסוגיה מסוימת מימין או משמאל. זה לא מחקר שבודק תכנים, אלא הוא יוצא מנקודת הנחה שביחס להרבה נושאים פוליטיים, אפשר לתאר אותם על פני איזשהו רצף, שקצת דיברנו על זה קודם, שבקצה האחד שלו זו העמדה שהיא הימנית הקיצונית לחלוטין, שלא מוכנה לראות שום דבר מהצד השני, והיא אומרת משהו שהוא אפילו רדיקלי, ושיהיה להרבה אנשים מאוד קשה לקבל אותו, חוץ מלאנשים שכבר תומכים בעמדה הזאת, ומהצד השני יש את אותו דבר משמאל, ויש כל מיני עמדות באמצע שהן מייצרות איזשהן רמות שונות של איזון בין השיקולים משני הצדדים. אז ביחס הרבה נושאים יש ימין ויש שמאל, אם יש יותר ימין או יותר שמאל, או אם ערכית יש עמדה מסוימת שהיא נכונה ומוצדקת, אנחנו לא נכנסים לשאלות האלה, קודם כל זה לא. מוקשים בלי סוף, וגם זה, כאילו זה לא המנדט, בוא נגיד ככה, זה לא מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, ואני גם לא חושב שקל לתת תשובה לשאלה מהסוג הזה.
אבל אתם גם מדברים על השפעת סגנון הדיבור של הפוליטיקאים על המצביעים. אז איך אתה מגדיר סגנון דיבור קיצוני?
כן, אז כאילו אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהפוליטיקאים הקצינו, אז את ההקצנה הזאת אפשר לראות בכל מיני ממדים. אחד מהם זה הממד האידיאולוגי שדיברנו עליו, שזה העמדה שהפוליטיקאים מבטא, האם היא עמדה שהיא מאוד ימנית או מאוד שמאלית ביחס לנושא מסוים. נניח, הסתכלנו במחקר הזה, הצגנו עמדות של פוליטיקאים בכל מיני נושאים, אחד מהם זה היה, היום כבר מי היה מדבר על זה, זה היה כזה עתיד, זה כאילו הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכן מדינה פלסטינית לא, עתיד ההתנחלויות, ואז אתה יכול לקחת עמדה אחת מצד אחד שאומרת טרנספר, גירוש, כאילו העמדה הכי ימנית שאפשר לחשוב עליה, ומהצד השני עמדה שאומרת לפרק מיד את כל ההתנחלויות ומדינה אחת בין הרדליים, או משהו כזה. ועוד כל מיני עמדות באמצע. זה יהיה התוכן של הדברים, כאילו מה אתה חושב שצריך לקרות. אבל את העמדה שלך אתה יכול גם לבטא בצורה שהיא יותר או פחות, נקרא לזה דוגמטית, פשטנית, חד-ממדית, זאת אומרת שזה כבר עניין של סגנון, של סגנון דיבור. מישהו כזה שאומר, הדוגמה הכי טובה לזה היא דונלד טראמפ, מישהו שאומר, זה נושא מאוד פשוט, אין כאן שום בעיות, אני יודע את הפתרון, תסמכו עליי, אני עשיתי כבר את הדברים האלה אין ספור פעמים, כאילו אתה מציג את הנושא בצורה כזאת שהיא פחות מתונה, ואפשר להגיד אפילו יותר קיצונית. חלק מזה זה גם חוסר סובלנות, מה שנקרא. זאת אומרת, אתה מציג את העמדה שלך, לפוליטיקאים יש עמדות, נכון? בשביל זה הם שם. אבל אתה יכול לעשות את זה בצורה שהיא יותר, שרואה בצד השני יותר או פחות לגיטימי. זאת אומרת, אפשר להגיד, זאת הדעה שלי, יש אנשים שחושבים אחרת, שעדיין יש לך את העמדה שלך. וזה בסדר שהם חושבים אחרת, פשוט אני חושב אחרת מהם. או שאתה יכול להגיד, זאת העמדה שלי, ומי שחושב אחרת ממני הוא מסוכן, זה יהיה סוף המדינה, זה אנשים שהם רעים ולא מוסריים, זאת אומרת, זה כבר עניין של סגנון התבטאות, בלי קשר לעמדה שאותה אתה הצגת. אז כאילו אלה שני ממדים שונים של תוכן ושל סגנון, ואנחנו יודעים
ויש,
שיש...
יש קשר בין תוכן קיצוני לדיבור קיצוני?
יש קשר, וסביר שמי שמשתמש באחד מהם הרבה או לעתים קרובות, אז ישתמש גם בשני. גם זה לא משהו שבדקנו, אבל אנחנו יודעים שהקצנה קורית בשני הממדים האלה מבחינת תקשורתית, כאילו לפחות. ומה שעניין אותנו לבדוק זה האם הציבור מגיב גם לזה וגם לזה בנפרד. כלומר, האם הציבור כאילו יגיב לרטוריקה שהיא קיצונית כאשר העמדה היא גם כשהיא מתונה וגם כשהיא קיצונית, ולהפך. זה בעצם מה שעניין אותנו לבדוק, ואנחנו גם מציגים את זה כאחד מהחידושים של המחקר הזה, שהוא מסתכל על שני הממדים האלה בנפרד, ומראה שהציבור באמת מגיב לשני הממדים האלה בנפרד, וספציפית שהציבור מעניש, מה שאנחנו קוראים לזה מעניש, הכוונה כאילו אלקטורלית בבחירה, זה לא אלקטורלי, זה בסוף ניסוי, אבל בבחירה בין מועמדים שהם זהים בכל המאפיינים שלהם, אבל אחד מהם הוא יותר קיצוני והשני הוא יותר מתון, גם רטורית וגם מהותית מבחינת העמדות, אנחנו רואים שהציבור מעדיף את המתונים, גם בממד הזה וגם בממד הזה. ואפילו מעדיף באחוזים די משמעותיים.
כן, אתם דיברתם על עונשים ברמה של ירידה של 15%, ובארץ אפילו יותר, של 18% ו-19%.
נכון. זה כאילו נע באזור שבין 10% ל-20% בערך, כן. הממוצע הוא נדמה לי 16% או 17%. שמה זה בעצם אומר? אגב, זה לא שזה עוד 20% קולות בבחירות, או עוד כמה מנדטים. מה בעצם מחקר כזה עושה? זה ניסוי שכאילו נועד לדמות בחירות, נועד לדמות בחירה, אבל שהיא בחירה דיכוטומית. זאת אומרת, שיש שני מועמדים, מציגים לאנשים כל פעם איזה תרחיש כזה שבו זה המועמד, ואז נותנים עליו קצת מידע רקע, ואז אומרים, הנה עמדה שהוא ביטל, הוא או היא, כן, ביטאו לאחרונה, והנה האופן שבו הם אמרו את זה, ואז אנחנו משחקים באקראי עם כל הממדים האלה ובין היתר קיצוניות. ואז אתה אומר, אם נגיד ההפרש הוא נניח 42% לעומת 58% נניח, זה יהיה הפרש של 16%, או 40-60% זה יהיה הפרש של 20%. זה אומר שכאילו, אם לאנשים לא אכפת, זה יהיה 50-50. אבל אם 10% זזו לכאן, זה אומר שגם 10% זזו לכאן, אז ההפרש הוא יהיה 20%, וזה מה שאנחנו מראים. זאת אומרת ש... זה לא כולם, זה לא 0 ו-100, אבל יש מספרים לא קטנים של אנשים שבהינתן לבחירה, כשכל היתר נותר זהה, בהינתן לבחירה בין מתון לבין קיצוני, מעדיפים את המתון. והאמת שזה באופן מעניין שאותנו הפתיע, אפילו לא ידענו שזה יהיה עד כדי כך חזק, מעבר למספרים, כי עם המספרים גם אנחנו לא באמת יודעים אם זה 18 או 12%, זה שטעות סטטיסטית וזה, אבל זה תמיד היה באותו כיוון, והסתכלנו על זה גם בארצות הברית וגם בישראל. זהו. גם על המפלגה, גם כשהפוליטיקאי שמדבר הוא מהמפלגה שאתה תומך בה, וגם מפלגה מהמחנה הנגדי, גם ביחס לסגנון וגם ביחס למהות, כאילו לתוכן של העמדה, ולא משנה איך הסתכלנו על זה, התוצאה הייתה באותו כיוון. זאת אומרת שכשפוליטיקאי בא ואומר משהו מאוד מאוד חזק באחד מהכיוונים, ושהוא גם אומר את זה בצורה כזאת, אפשר להגיד אפילו יותר מאוד מתלהמת, מאוד כאילו שהיא... לא רואה עוד אפשרויות, והוא בטוח שהוא צודק ויודע הכל, ושכל האחרים טועים, ואין להם מושג, והם רעים, וזה. רוב הציבור, וגם כאן אולי בניגוד למה שנהוג לחשוב, רוב הציבור, או חלקים גדולים בציבור, לא אוהבים את זה. ואפילו, אני יכולים למצוא שלא אכפת לאנשים. 50-50, מה אכפת לי? מה הוא אומר? אני אסתכל על המגדר, ואני אסתכל על ניסיון, ואני אסתכל על השכלה, ועל כל מיני דברים אחרים. ואנחנו רואים שזה משחק תפקיד. זה אפילו משמעותי.
וגם בתוך המפלגה.
גם בתוך המפלגה שלך.
כן, לא רק ההוא, האחר.
נכון.
שזה מה שמעניין. אותי זה הפתיע, אני מוכרח להודות.
אפילו, אותנו גם. כאילו, היינו יכולים לחשוב אם אתה שואל אותי, כשחשבנו על זה, וגם חשבנו את המערך הזה מראש, ואת ההשערות, ואנחנו עובדים בצורה מאוד שקופה, אז שיערנו שזה יקרה, אבל לא באמת ידענו, היה לנו ברור שהפנלטי הזה, הענישה הזאת, על קיצוניות, היא תהיה חזקה יותר ביחס למחנה השני, שזה גם הגיוני, כי הוא אומר משהו שאתה מהותית, כאילו, בצורה עמוקה מתנגד לו. אבל גם כשמישהו מצד שלך אומר משהו שהוא מייצג את הקצה של המחנה שלך, אתה לא אוהב את זה. וזה מחזיר אותנו גם לדברים שאנחנו רואים בנתונים שלנו, אבל גם למחקרים אחרים מישראל ומקומות אחרים בעולם, שבודקים את העמדות של הציבור ודעת הקהל ביחס לכל מיני סוגיות, ורוב הציבור מחזיק בעמדות מתונות. ואנשים הרבה פעמים לא מבינים את זה, חושבים שזהו, הלך עלינו. כאילו, כולם כל כך קיצוניים וכולם עיוורים ולא אכפת להם עובדות ו... הם רק צורכים את מה שנוח להם, והם הולכים ורק מצביעים למפלגות ולמעמדים הכי קיצוניים שיש. זה לא שהתהליכים האלה לא קורים, אבל הרבה מאוד אנשים בציבור, ואפילו הרוב, הם מתונים, והם מעדיפים שהפוליטיקאים שלהם יהיו מתונים.
אבל אם אני מסתכל על תוצאות הבחירות האחרונות, גם בארץ ב-2022, וגם בארצות הברית, 2024, זה לא מצ'פר, זה לא מתגמל דווקא את הקיצוניים?
קשה לנו את השאלה הזאת, כי כאילו, במהות של השאלה עומדת בעצם התהייה, מה, שאנחנו לא יודעים את התשובה אליה, מה גורם לאנשים להצביע כמו שהם מצביעים. ויש כל כך הרבה גורמים זהותיים וכלכליים ומשפחתיים ודברים אפילו הרבה יותר פשוטים. לפעמים יש מחקרים כאלה מעניינים שמראים שאפילו מזג האוויר ביום הבחירות משפיע על הסיכוי שאם הבן אדם יצא מהבית, כאילו תוצאות של בחירות נקבעות אסמך כל כך הרבה דברים. ומה שמחקר כמו מה שאנחנו עשינו מנסה לעשות, ויש לו את הבעיה המהותית בניסויים מהסוג הזה של מלאכותיות, הוא בעצם מבודד משתנה אחד. ומה שאנחנו אומרים זה שכשאתה מבודד את כל היתר, אז אתה מראה שהרבה אנשים בציבור דווקא, לא רק שהם לא בעד הקיצוניות הזאת, אלא הם אפילו נגד. אז יכול להיות שהמפלגות והמועמדים והפוליטיקאים הקיצוניים שנבחרים, קודם כל יכול להיות שהממצאים שלנו לא נכונים, זה תמיד אופציה שצריך לקחת בחשבון, אנחנו עוסקים במדע ואנחנו צנועים וזהירים, אבל אנחנו לא היחידים שמראים את זה, אז הדבר הזה קיים, יכול מאוד להיות שאותן מפלגות ואותם מעמדים שנבחרים, שהם קיצוניים יותר, נבחרים מסיבות אחרות, אולי כי הם נותנים קול לאנשים שבדרך כלל לא מקבלים קול, אולי כי הם מדגישים נושאים מסוימים שחשובים לאנשים שעד עכשיו לא דיברו עליהם, אולי בגלל כישורים תקשורתיים, אולי בגלל הרבה מאוד סיבות אחרות. אז הרעיון הוא שכשאתה מבודד, אתה מראה שזה עובד בכיוון הזה שאנחנו מצביעים עליו.
טוב. אז אנחנו כבר עברנו מזמן את הזמן שהוקצב לנו.
עבר מהר.
כן. גם לי, אני מוכרח להודות. אבל אני לא אתן לך ללכת לפני שאני אשאל אותך את השאלה, שאני שואל כל מי שאני משוחח איתו, לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
שלא הכל עבוד, ואני חושב שבמציאות היום בישראל ובעוד מקומות בעולם, מאוד קל, ויש סיבות טובות, כן, אני לא אומר שלא, מאוד קל ליפול לאיזה פסימיות כזאת ולאבד את התקווה ולהגיד, זהו, הלך עלינו, היום בעידן של התקשורת שהופכת להיות יותר ויותר אידיאולוגית ופחות, כאילו, לפחות עם מראית עין של אובייקטיביות, ורשתות חברתיות עם כל ה... תכנים הלא יפים, נכון? דיברתם על זה כאן, אם אלון. כל התכנים המאוד, שיח שנאה, זה מה שנקרא, והרעיל, והיחסים החברתיים שלנו שמשתנים, והפוליטיקאים שרק נלחמים, זה נראה כאילו שזהו, שהלך עלינו. אבל אם אני רגע מסתכל על הדברים שדיברנו עליהם כאן, שלושה מחקרים, והם מייצגים, אחרת לא הייתי כאילו רוצה שנדבר עליהם, נראה שאנשים בכל זאת, פתוחים ללמוד על הפוליטיקה, כולל ללמוד עובדות לא נוחות, וזה גורם להם להתמתן ולהתקרב לצד השני. ואנשים בסך הכל, הרבה מהם, גם אם זה לא קורה המון, הרבה מהם כן פתוחים למפגש בין אישי ושיח על פוליטיקה עם אנשים שחושבים אחרת מהם. בארצות הברית זה יותר בעייתי שם עם ההומוגניות החברתית והשתי מפלגות. בישראל זה קורה המון, בתוך כל משפחה ובתוך כל קבוצת חברים יש אנשים ממחנות שונים. שמדברים ביניהם, ולפחות לפי הממצאים שלנו, ולפי גם מה שאני מאמין באופן אישי, טוב שהם מדברים ביניהם, גם אם לפעמים זה לא נעים ומעצבן. וגם מה שדיברנו עליו עכשיו, הפוליטיקאים אמנם מקצינים, ויש פער בעייתי בין מה שהציבור רוצה, שזה בסך הכל החלטות די מתונות, שמשלבות שיקולים משני הצדדים, לבין מה שהפוליטיקאים עושים, מכל מיני שיקולים שלהם, והם כנראה תורמים למגמות הבעייתיות האלה. אז המגמות הבעייתיות האלה הן אמיתיות, אבל נראה שיש דרכים לתקן אותן, אם אנחנו נדע לעצב את המוסדות שלנו, ואת השיח שלנו, ואת הסביבה התקשורתית שלנו, וגם לצרוך תקשורת בצורה נבונה וביקורתית, לאור הממצאים מהסוג הזה, אז אני חושב שיכול להיות שהמגמות האלה, הלא טובות שקורות, יעצרו, אולי אפילו יתהפכו.
טוב, זה סיום אופטימי.
כן.
תודה רבה לך, דוקטור ערן אמסלם, שהתארחת בהסקט דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע הבאמת רב ואת הניסיון שלך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם, והיו טובים אלה לאלה.